לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש שמעון כהן.
שלום לכם, יום רביעי, תזיין בסיוון תשע"ט, וביומן לפי שעה היום. אנחנו נפתח עם טרור המים, שאתם לא כל כך שומעים עליו, אבל הוא קיים. הוא קיים בדרום הר חברון. אנחנו נדבר עם מזכיר היישוב אביגיל, הוא יספר לנו על ההתמודדות היומיומית של התושבים אצלו ביישוב, ולא רק אצלו ביישוב. פשוט שותים שם מבקבוקים, אין מים בברזים. הדבר הזה לא מדווח, איך העניינים האלה מתנהלים, מי מטפל בהם ומי צריך להצטרף לטיפול. לקחת העניינים קצת יותר ברצינות, אנחנו מיד עם שיחה עם מזכיר היישוב אביגיל. אירוע תקיפת הילדה בבנימין תופסת מרב הכותרות בכלי התקשורת של הימים האחרונים, אבל אנחנו נרצה לשאול האם העיסוק התקשורתי בפרשה אכן מועיל, בפרט כאשר מי שניצבת במוקד תשומת הלב היא ילדה בגיל 7. היא איתנו כאן פסיכולוג בכיר שיחווה דעה על העיסוק התקשורתי בסוגיה הקשה הזו. נדבר גם עם פסיכולוגית קלינית, הדוקטור ציפי ריין, על האופן הנכון שבו הורים יכולים, צריכים וראויים להזהיר את ילדיהם, וגם להישמר מלהכניס להם פחדים אולי מופרזים שיוטמעו ויצרבו בהם. וברחבי תל אביב מופצת בימים האלה הזמנה שעליה חתום ארגון הסיוע של האום לפליטים, וההזמנה הזאת מזמינה את התושבים למה שמוגדר כחגיגה רב תרבותית לציון יום הפליט. זה עומד לקרות בכיכר הבימה, והמוני מסתננים מדרום תל אביב צפויים להגיע לשם לחגוג את יום הפליט. הבעיה היא שמי שנשאר מאחור זה כמובן תושבי דרום תל אביב, שרואים איך המסתננים מקבלים חיזוק. אנחנו נדבר עם שפי פז, עם מנהיגות המאבק על דמותו של דרום תל אביב. היא תתייחס לאירוע הזה, גם לאירוע, גם למיקום המעניין שלו, וגם למעורבות האום בקיומו של מפגן שכזה. נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, החליטה לקיים דיון נוסף בהכרעת בית הדין הרבני, ששלל, כזכור, מאישה את זכויותיה בדירה משותפת עם בעלה, מאחר והיא בגדה בו. מסתבר, החלטה של בית הדין הרבני, למרות העליהום התקשורתי, תואמת הכרעה של בית המשפט האזרחי. שום דבר לא חדש. אז מה קורה כאן? איך הפכנו כולנו לחלק מהמתקפה הכללית על בית הדין הרבני, שעז לקחת בשרירות לב ובערלות לב את דירתה של אותה אישה? מסתבר שלא את כל הנתונים קיבלנו מהתקשורת שננתה לחגוג על הסיפור. וגם שבוע הספר, אנחנו נמצאים בעיצומו. יהיה איתנו כאן יושב ראש איגוד הסופרים העבריים, והוא ילין על קידום מסיבי של ספרות מתורגמת על חשבונה של הספרות העברית. באולפן שמעון כהן, מיד מתחילים. טרור המים מכה ביישוב אביגיל שבדרום הר חברון. איתנו נמצא על קו הטלפון יושב ראש מזכירות היישוב, שאלתי ציק, שלום לך.
שלום, אני רק אתקן, אני מזכיר היישוב.
מזכיר היישוב, הנה, אז כן. תיקנו את העניין הזה, ובעצם אתם באיזושהי התמודדות יומיומית עם תופעה שלא מדווחת וכנראה גם לא מטופלת, אז בוא ספר לנו, קודם כל, האם זה רק אתם, רק אביגיל?
לא, אנחנו מדברים כרגע על כל הציר המזרחי של הר חברון, מסוסיה ועד היישוב כרמל, שבשבועות האחרונים אנחנו נמצאים פה בבעיה. מצד אחד גם החקלאים פה צריכים המון מים, זו התקופה שהיו צריכים מים, ככה התחילה הבעיה, אבל יש כל הזמן גניבות מים מוסדרות מהקו, בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, מתחת לפני השטח, גונבים מצינור המים של מקורות, ובסוף מקורות לא יודעת לספק מספיק מים כשגם גונבים, וגם אנחנו צריכים הרבה מים, ובסוף מגיעים למצב שבקצה, תושבים למשל יכולים בשעות מסוימות לא לקבל מים. באביגיל זה קצת יותר חריף, בגלל שיש לנו מחל מים קטן, וגם הלחצים שנוצרו בו באזור, לא הצלחנו למלא את המחל הזה. אז בסוף, בכל עצירת מים שהייתה על הציר, אנחנו בסוף מיד נכנסנו לעוצר מים.
מה זה אומר עוצר מים? זאת אומרת, יש לך 35 משפחות, אם אני מבין, נכון? מה זה אומר? שמים בג'ריקנים עובדים?
לא, זה אומר, אנחנו כבר קרוב ל-40 משפחות, אביגיל, ברוך השם גדלה. אנחנו מדברים על זה שאין מים בברזיל, זה מתחיל מהבתים העליונים ששולחים לי הודעה על זה שכבר אין מים בברז, ותוך כמה דקות מגיע לזה שכל היישוב לא מקבל. ועוד פעם, לפי ההתנהלות, לפי המצב, אם אנחנו רואים שכרגע ביישוב, שאנחנו מדברים כרגע, נמצאים פה ביישוב שלושה עוקבי מים, שאם אדם רוצה למלא בקבוק למים לשתייה, אז יהיה לו איפה למלות, אבל בברזים עכשיו בבתים אין מים.
והדבר הזה, זה מחזיק מעמד מה? כמה שעות כל פעם? כמה ימים כל פעם? איך זה עובד?
הנקודה היא תראה, כמו שאני קצת, אני רוצה לתקן אותך, מה שאמרת קודם, זה לא שלא מטופל. זה מטופל, אבל זה לא מתוכלל ברמה כזאת שזה יכול לפתור את העניין. כלומר, מקורות, באמת, אין לי, ברמה של, אבל אנשי השטח של מקורות עובדים פה מאוד קשה, באים מוקדם בבוקר, הולכים מאוחר בלילה, נבקים פה בכל הגניבות, מתקנים, עובדים קשה בשמש, אבל עדיין, בסוף, בשורה התחתונה, אני יכול להגיד לכם על מה שעכשיו, אנחנו ממש חווים ביומיים האחרונים, אתמול, הבינו שיש הרבה גניבות מים, אז נכנסו לטיפול בקו, הכניסו מצלמה, ומצאו שלושה חיבורים פיראטיים, שאפרופו לוקחים לאיזשהו מפעל מים שיש באדם ערבי פה שגר ליד הכביש, ואדם מוכר מים גנובים של מקורות, זה מה שהוא עושה, זה העסק שלו. ניתקו את שלושת המקורות של מים שלו. היום בבוקר התעוררנו פעולת תגמול. באמצע הלילה, פלסטיני הזה, ערבי הזה, סגר את הציר, את קו מקורות הראשי. הוא הגיע לקו המקורות הראשי, פרץ את הטבעה, סגר את המים הראשיים, וחיבל בקו בכמה נקודות, פיצץ את הקו כדי שברגע שיפתחו את המים, שיבינו שיש בעיה, גם המים יצאו החוצה. מה שאנחנו לא יודעים להגיד, זה האם הוא גם עשה התחברות פיראטית חדשה במשך הלילה, אני מעריך שכן. אנחנו לא יודעים את זה עדיין. כלומר, יש פה גם עליית מדרגה ברמת העזה שלהם, ברמה הזאת שהם אומרים, רבותיי, אתם לא תפגעו לנו במים הגנובים שלנו, הם מתוקים וטעימים, ואנחנו לא מוכנים שתעשו לנו פעולות ניתוק. אם תעשו, אנחנו נפגע לכם בקו בצורה כזאת.
והדבר הזה זה באמת עניין של רק של מקורות וגורמים שכאלה, זה לא עניין ביטחוני?
ודאי זה עניין ביטחוני, המועצה פה מעורבת, זה הגיע לרמה של המחת, ואני חושב שזה צריך להגיע גם ברמה של מעל זה. בסוף צריך להבין שכמו שאפשר לצערנו לפגוע בצינור, אפשר אולי לעשות דברים אחרים בצינור הזה, אני לא רוצה לתת כל מיני רעיונות לכל מיני אנשים, אבל בסוף זה שמגיעים לקו ומצליחים להתחבר אליו, אפשר להתחבר אליו גם בצורות אחרות, זה ודאי משהו שהצבא צריך להתעסק איתו ולהגיע אל הכנופיה הזאת שגונבת מים ולטפל בה, כי אם לא יטפלו בה זה פשוט יימשך.
והדבר הזה, רק תענה לי רק לשאלה ששאלתי אותך באמצע, הדבר הזה משביט לכם את המים כל פעם למה? לכמה שעות?
כן, כל פעם כמה שעות, זה מאוד תלוי, עכשיו הקו עכשיו מתוקן, ברגע שהקו יתחיל לפעול, זו שאלה טובה, כמה זמן ייקח עד שהאביגיל תתמלא, יש פה עניינים של גבעים וסיכות, אז יכול להיות שאנחנו אתמול כל היום לא היה פה מים בלי שתקנו את הקו, אז מהבוקר ועד סביבות 17:00 לא היה פה מים, והיום אנחנו כבר משעה 6 בבוקר כרגע בלי מים, ואנחנו עוד לא יודעים מתי זה יחזור, אני עוד לא יודע.
ממש ימי אנו בנו.
כן, כן, ימי אנו בנו, אבל זה מאוד, מאוד תלוי בהתארגנות, אם מדינת ישראל תיקח את העניינים לידיים, הצבא ייקח את העניינים, ויטפלו במה שצריך לטפל. בסוף יש פה אנשים, יש פה בן אדם, יש פה כנופיה שגונבים מים, זה לא בשמיים. בסוף אפשר לטפל בזה, רק צריך להחליט שעושים את זה ויעשות את זה.
זה גם עניין של ענישה מן הסתם.
בוודאי.
יישובים אחרים שהיו בבעיות כאלה באזור שלכם, הדברים נפטרו אצלם?
זה מאוד תלוי. כרגע יש כל יישוב יש לו יתרונות אחרים, יש רוב היישובים הגדולים, יש להם איגומי מים שמספיקים לעבור את ה-12-14 שעות האלה בלי מים. כרגע, למשל, בשעה האחרונה, לפני שעה, פחות או 3/4 שעה, גם במעון אין מים, בגלל שהקו מושבת, ובלילה לא היה מילוי, אז גם המיכל הענק שנותן מים למעון גם מתרוקן. אז מן הסתם גם המיכלים האחרים מתחילים להתרוקן, בסוסיה וכרמל, זה עניין של זמן, בסוף יש להם יותר מים בחירום מאשר מה שיש לי באביגיל, אבל גם להם בסוף, אם זה יימשך ויימשך, גם להם זה ייגמר.
טוב, אז בסופו של דבר אתה אומר לנו, הדבר הזה לא בשמיים, זה אפשר לטפל, וזה רק צריך לקחת את המושכות לידיים, אז לא נאמר, לא מדווחת התופעה, לא מטופלת התופעה, אבל לא מדווחת.
נכון.
שאלתי ציק, מזכיר היישוב אביגיל, דרום הר חברון, שיהיה בהצלחה, בשורות טובות, תודה לך, יום טוב.
תודה, כל טוב, שלום.
אירוע תקיפת הילדה בבנימין לוכדת מרב כותרות כלי התקשורת שלנו בימים האחרונים, אבל אנחנו נרצה לחשוב רגע, האם העיסוק התקשורתי בפרשה אכן מועיל, בפרט כשמי שניצבת במוקד תשומת הלב היא כזכור לכולנו, ילדה בת 7. איתה נמצא על קו הטלפון מנכ"ל ופסיכולוג ראשי בתלם שברשת עמל ומעבר, אנדרס קוניצ'זקי, שלום לך.
כן, שלום.
מה דעתך? העיסוק התקשורתי.
קודם כל מקרה מזעזע, מאוד קשה לשמוע את זה, וככה נורא הרבה צער והרבה מחשבה. זה אירוע שאני חושב יוצר שינוי מאוד גדול אצל, גם אצל המשפחה וגם אצל הילדה, משנה את כל אורחות החיים. העיסוק התקשורתי, אני חושב שצריך להיזהר איתו קצת, כי גם ככה המשפחה הזאת מתמודדת עם אירוע לא פשוט, ולפעמים יכול להיות שהעיסוק המחודש הזה, שיוצא לפעמים יכול לצאת משליטה, יכול להיות אולי קצת יותר מדי בשבילהם. זאת אומרת, הייתי מציע לתקשורת כן לרסן קצת את ה... כותרות ולנסות כמה שיותר, גם עוד שחקירת המשטרה לא הסתיימה.
כן. עכשיו, בעצם אנחנו גם יכולים להבין גם טענה שאנחנו רוצים למנוע מקרים שכאלה, ואולי אנחנו רוצים לקחת את המקרה הזה ולתת פה אגרוף בפרצוף לכל ההורים שהתעוררו, לכל המורים שהתעוררו, לכל מי שצריך שהתעורר, ואולי זאת הדרך היחידה שאנחנו יכולים לעשות את זה.
אז תראה, זה נקודה טובה. אני חושב שיש דרך להעביר אינפורמציה. זאת אומרת, אנחנו יכולים להזהיר, אנחנו יכולים לדבר על אירוע בלי להיכנס לפרטים שמייצרים עוד יותר חרדה אצל האנשים, אצל המשפחה. ואני חושב שהדרך הכי טובה היא דרך חינוך של הורים, דרך לאו דווקא בעזרת כלי התקשורת. כלי התקשורת יכולים לעורר מודעות, אבל צריך להיות חינוך בבתי הספר, צריך להיות חינוך בקבוצות הורים, בלשכות הרווחה, בכל המקומות האלה שבאים במגע עם הורים לילדים קטנים, או בכלל לילדים.
והדרך לחינוך היום היא לא עוברת דרך האגרופים האלה בפרצוף, דרך הפטיש 5 קילו על הראש? זאת אומרת, היא יכולה באמת להיות כזאת נעימה וככה צעד אחרי צעד וברגוע, או שאולי אנחנו באמת נמצאים ככה, כשהסכנה נמצאת מאחורי כל פינה, ואנחנו ככה על סף תאום, ואם אנחנו לא נתפוס את האנשים וננער אותם, נכניס אותם חזרה פנימה, אנחנו בבעיה.
כן, אתה רוצה אבל תמיד ליצור את האיזון בין לעורר איזושהי הזהרה לבין לעורר פחד או לעורר חרדה. אני לא חושב שלעורר חרדה עוזר, האם זאת, בהחלט אני חושב שצריך להשקיע משאבים בחינוך, וכשאני אומר חינוך אני לא מתכוון, אני מתכוון בחינוך אינטנסיבי, להסביר איך נזהרים מסכנות, מה מסוכן, לחנך הורים בכמה פגישות, בסדנאות קצרות, והתקשורת, אני חושב שהתפקיד שלה הוא להטריע, בהחלט להגיד, אבל יש הבדל בין להגיד, יש סכנה לבין, לא יודע, אני לא יודע, ככה, לא מתייחס לזה כלי תקשורת כזה או אחר, אבל איך להראות את זה? אני חושב שלפעמים התקשורת יכולה לעשות קצת רטראומטיזציה או לעורר עוד יותר חרדה, אך עם זאת, אנחנו כן, אכן נמצאים במצב שצריך להטריע מפניו. זה מקרה מזעזע. מזעזע גם אותי כאיש מקצוע, שלא פעם נתקלתי במקרים של תקיפות, זה פשוט מזעזע.
עכשיו אני רוצה לשאול אותך, ואולי ככה, כשאתה מסתכל על כלי התקשורת שלנו, אנחנו די נשארים בזירה הזאת, אולי אתה אומר לעצמך מה שמעניין את האנשים שכותבים את הדברים, שמפרסמים, שצובעים את הכותרות באדום, זה לא כל כך טובת הילדה או ילדים אחרים, או להזיר את הציבור, או טובת ההורים, אלא לא נעים לומר, הרייטינג.
אני נוטה לצערי הרב להסכים איתך, שבמקרים כאלה צריך לשים את הרייטינג בצד, יש פה נפש מאוד צעירה ועדינה ורכה ומשפחה, וצריך לשים את זה לנגד עינינו קודם כל, לפני מכירת הרייטינג וכל הדברים האלה. במקרה הזה, במיוחד, אני חושב שאנשי התקשורת צריכים להפגין איפוק ואיזשהו צו מוסרי ככה לפנים משורת הדין.
קצת בגרות ואחריות להתגבר על היצר התקשורתי.
אכן, 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 נכון.
אנדרס קוניצ'סקי, ראש מנכ"ל ופסיכולוג ראשי, תלם, רשת עמל ומעבר, אני מאוד מודה לך על הדברים. יום טוב.
בבקשה, יום טוב.
כל טוב. אז אחרי שהבנו שלצד הצורך באזהרת הילדים ובשמירה על המשפחה וכבודה ופרטיותה, כדאי לתקשורת ככה להישמר משיקולי רייטינג, בכל זאת אנחנו רוצים לבחון איך נכון להורים, איך הם יכולים להזהיר את הילדים בלי להבהיל אותם, בלי לייצר אצלם חרדה או פחד מכל אדם. איך עושים את הדבר הזה בצורה נכונה? ואיתם נמצאת על קו הטלפון הדוקטור ציפי ריין, שלום לך.
שלום וברכה.
פסיכולוגית קלינית, את עומדת בראש המרכז למשפחה במכללת אורות ישראל. אז אנחנו נכון. כולנו באיזושהי ככה בוקה ומבולקה, ככה באיזשהו בלגן מחשבתי. איך נכון לסדר את העניינים, בעיקר כשאנחנו מול הילדים הקטנים?
אז אני חושבת שמצד אחד צריך מאוד ללמד את הילדים שלנו מוגנות. זאת אומרת, ללמד אותם אפילו מגיל צעיר, שהם צריכים להקשיב גם לאינסטינקטים שלהם, ולהקשיב לבטן שלהם, וכשהם מגיעים למישהו, למקום שמישהו לא מוכר, מציע להם לבוא איתו, או גם מישהו שמוכר, והוא נוגע בהם בצורה לא נעימה, או חודר למרחב הפרטי שלהם, אז בוודאי ובוודאי שהם צריכים לדעת להיזהר, ואפילו לצעוק או לבקש את העזרה. מהצד השני, אמור להיות איזשהו שדר של הורים שהוא לא מנחיץ, כי אחרת אני פוגשת ילדים שהם נהיים כבר מפוחדים, שהם כבר לא מאמינים שיש אנשים טובים בעולם. וגם זה אנחנו לא רוצים להגיע למקום שהילדים שלנו חושבים שכולם רעים ושכולם יכולים להיות פוגעניים עבורם. אז ככה...
באיזה גיל אגב מגיעים ילדים למסקנה, לתובנה כזאת, שיש להם אובדן אמון כלפי העולם המבוגר בגלל אירוע ספציפי ממוקד שהם שמעו עליו?
אני חושבת שאפילו מגיל מאוד צעיר, ילדים בעיקר קוראים, אני אגיד משהו מאוד חשוב, שהרבה פעמים קוראים את השפה הגופנית שלנו הרבה יותר מאת השפה המילולית שלנו. כלומר, יכול להיות שההורה יגיד דברים, והוא יהיה מאוד מאוד מבוהל ומפוחד, והשדר הזה הרבה יותר יירשם אצל הילד במוח, ואשר אם ההורה יגיד את אותה מילים, אבל עם שדר מאוד מרגיע, מאוד ככה פשוט, נעים, נוח, שמשדר עדיין שהעולם הוא טוב. כלומר, את השדר הפנימי, הילדים קוראים הרבה יותר מאשר מה אנחנו באמת אומרים במילים. ועל השדר הזה אני רוצה שההורים יעבדו, כדי שכאילו גם כשמדברים...
הדבר הזה בעצם צריך לתרגל אותו, זאת אומרת...
בטח, למה לא לתרגל?
ולתרגל, להגיד את זה אחד לשני, ההורים, ולראות אם...
ממש, לעשות משחקי תפקידים, מה רע? כן, כן, זה גם עושה טוב לזוגיות, לעשות משחקי תפקידים, אז בכלל, מה רע בזה?
העניין הוא שבעיקר כשאנחנו מול אירוע כזה, כמו שאנחנו כרגע עוסקים בו, אנחנו פשוט, הכותרות ניתחות לנו על הראש, זאת אומרת, אנחנו, אוי ובוי, מזועזעים מכל כותרת שיוצאת, אם זה בכל כלי תקשורת שהוא, והילדים שעוברים בסביבה, הם לא בדיוק עוברים, הם מסתכלים, הם עומדים והם מסתכלים על הדברים. קשה לעשות את החזרות האלה.
נכון, אבל גם הורה שנגיד פתאום עשה, קרה לו מקרה והוא היה מאוד מבועל, יכול שנייה להרגיע את עצמו, ואז לגשת בחזרה על הילד שלו, ולא להשאיר אותו רק בחוויה המבוהלת והאוי אוי אוי איזה אסון, אלא גם להשאיר אותו, לחזור אליו בחזרה, ולהביא לו גם חוויה הרבה יותר רגועה, שלמרות הכל, אנחנו נגיד בתור אנשים מאמינים, אני יכולה להגיד שאנחנו מבקרים הקדוש ברוך הוא ששומר עלינו, ושהמדינה מגינה עלינו, ושאנחנו במציאות, בסך הכל שרוב האנשים בעולם הם אנשים טובים, וכן צריך להיזהר מאנשים שהם יכולים להיות מסוכנים, וללמד את המוגנות דרך העניין הזה, שכאילו יש מה ללמד במוגנות, אבל מצד שני גם יש הרבה דברים טובים בעולם, ואני צריך ללכת חרדתי, מפוחד, במציאות שלנו.
אני רוצה להציג בפנייך, דוקטור ריין, תפיסה שאולי נמצאת, אולי הורים לא תמיד אומרים אותה בכל רם, אבל היא קיימת. הורה אומר לעצמו, כאשר יש בפניי שתי אופציות, שהילד שלי יהיה רגוע, כי רציתי להעביר לו את העולם שלב ונינוח, ושיש אנשים טובים, והכל יהיה בסדר, אבל הוא בסופו של דבר, חלילה יהיה קורבן למעשה כזה, או שאני אבהיל אותו, ושיפחד, ושיבין שיש פה דבר נורא והיום, ושמצידי שלא ידבר עם אף מבוגר שהוא לא מכיר, וגם מישהו מכיר, לא יודע, ישמור על 10 מטרים, שיהיה מבועל. זה מה שאני רוצה, ואני ככה אשמור אותו מפגיעה כזאת, אני מעדיף את האופציה השנייה.
הבעיה מתחילה שזה או זה או זה. כאילו, כשיש את התפיסה הזאת שאי אפשר את שניהם ביחד, פה מתחילה הבעיה. תבין, יש מחירים מאוד כבדים לילדים שהולכים מבועלים בעולם. אני פוגשת כל כך הרבה בקליניקה שלי, הורים שמבקשים שאני אטפל בחרדות של הילדים שלהם, כי יש לזה מחיר נפשי מאוד כבד לדברים, לפחדים ולחרדות אצל ילדים, וגם אצל מבוגרים יש מחיר מאוד כבד. זה משרת מלא פסיכולוגים בעולם, כן? אם זה לא היה כל כך קשה, כן, אם זה לא היה כל כך כואב וקשה, לא היו כל כך הרבה אנשים שלכם לטיפול על חרדות. העניין הוא שאפשר להכיל גם וגם, אפשר גם לשדר מוגנות, ללמד מוגנות, וגם לשדר עדיין איזושהי תחושה של ביטחון. אפילו אני רוצה להגיד לך, שאם מצליחים לעשות את זה טוב, את השילוב הזה של הגם וגם, אז בעצם זה אפילו מעצים את המוגנות. כי בעצם לילד יש מין תחושה כזאת שהוא יודע והוא יכול לבטוח בעצמו, כן? והוא הולך עם תחושה של איזושהי תחושה של ביטחון, שזה לא רק בעולם, אלא גם בתוכו, בעצמו, שהוא יהיה מסוגל להתמודד עם דברים קשים, וזה דבר שמשרת אותו אחר כך להמשך.
יש מישהו שבאמת מדריך את מדריך את ההורים?
יש מישהו שעושה את זה? לצערי הרב לא מספיק. אני חושבת שבאמת לא מספיק.
זאת אומרת, צריכות להיות מסגרות כאלה, איפשהו, אין בית ספר, כולם אומרים שאין בית ספר להורות, וכל אחד יכול להיות הורה, שזה הטרגדיה הכי גדולה שיש, אז גם אין בית ספר להורות תוך כדי תנועה.
מצד אחד אתה צודק, מצד שני כנראה אם ככה נבראנו, אז זה אומר שיש לנו גם את הכוחות האלה מבפנים, אז בוא נאמין בנו, כן? כי גם אני לא רוצה שאנחנו נהפך לחרדתיים, כן? שיש לנו את היכולת גם למוגנות לילדים שלנו להגן עליהם וגם לתת להם ביטחון בעולם, וככה יש לנו את זה בבסיס מבפנים. עכשיו צריך למצוא את זה ושכל הורה ימצא את זה. ואני גם חושבת שברוך השם שהיום יש הרבה יותר בתי ספר להורות, יש כל מיני גישות של בתי ספר להורים, ואני חושבת שזה חלק מהיופי בדור שלנו, שמתחילים כאילו ללמוד שיאללה אפשר לגדל את זה בתוכנו, גם אם ככה לא עד הסוף אנחנו יודעים לעשות את זה.
אולי זה חלק מהיופי, וציניקנים יגידו שזאת התוצאה של מצבנו העגום, שאנחנו נצרכים לבתי ספר ולגישות רבות ומגוונות, ופעם הכל היה נורמלי, שוטף, והכל היה רגוע.
אתה יודע מה מדהים אותי? שכל דור אומר את זה על הדור הקודם, על הדור, כן, על הדור הבא שאחריו. ונראה לי שזה כאילו חלק מהטבע האנושי, תמיד להגיד שהדור חדש הוא הדור הבעייתי, שפורץ מסגרות, שעושה דברים פחות טוב. אני לא רואה את זה ככה.
אז בין לבין אפשר גם לרחם על הדור הבא, שיחשוב ככה עלינו.
כן, ממש אפשר. אבל אני כן רוצה להגיד לך שאני חושבת שיש לנו דור מקסים, ושפעם לדעתי לא היה פניות עד הסוף, אלה דברים שיש פניות לדור שלנו לעשות. אז זה דבר מקסים בעיניי.
דוקטור ציפי ריין,
תודה רבה לך.
ראשת המרכז למשפחה, מכללת אורות ישראל, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה לך, להתראות.
נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, החליטה לקיים דיון נוסף בהכרעת בית הדין הרבני ששלל מאישה את זכויותיה בדירה משותפת עם בעלה, מאחר ובגדה בו. ההחלטה הזו קיבלה הנשיאה בניגוד לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, והדיון הנוסף סביב ההחלטה הקודמת שלא להתערב בפסיקת בית הדין הרבני. הדיון הזה התקיים בפני 9 שופטים. שלום, אנחנו אומרים לעורך הדין יוסי הרשקוביץ, שלום לך.
שלום, בוקר טוב לך ולמאזינים.
מומחה לדיני משפחה, ואתה אומר לנו, בעצם החלטתה של הנשיאה, איך לומר, לא בדיוק מתיישבת עם התקדים המשפטי, שבעצם די תואם את מה שהחליטו בבית הדין הרבני.
נכון, שמעון, אני אומר לך, יש פה במקרה הזה קצת עיוות, אם נשתמש במושג השגור היום, יש פה הרבה פייק ניוז. לא מדובר פה על שלילה של נכס משותף, חד משמעית. כולם קוראים לזה בגץ הבוגדת, ואומרים אישה שבגדה מפסידה את זכותה ברכוש המשותף, במקרה הזה בדירת המגורים.
וזה, לא מקומם, מיני... וזה מקומם על הפסיקה את כל התקשורת וכל
נכון.
החובבי זכויות האדם, כן.
נכון, וזה במיוחד כי זה מאוד נחמד ונעים לתקוף את מערכת בתי הדין הרבניים. לא מיני ולא מקצתי, זה לא המקרה. פשוט אף אחד לא יושב לקרוא את פסק הדין. מדובר פה על נכס שהיה לבעל לפני הנישואין, שלפי חוק יחסי ממון אין לה כל זכות בנכס הזה. הייתה הלכה בבית המשפט העליון שקבעה שבמקרים מסוימים, כאשר מי מהצדדים מצליח להוכיח כוונת שיתוף ספציפית בנכס שאין בו שיתוף על פי החוק, אז במקרים מסוימים הוא יכול לבקש גם נכס שלא מגיע לו על פי חוק.
ברור לך שהמשפט האחרון שאמרת מובן ליודעי חן ומביני דבר. בוא תסביר לי בדיוק את מה שאמרת עכשיו.
אז אני אסביר. חוק יחסי ממון קובע שרכוש שנצבר בתקופת הנישואין שייך לשני הצדדים בחלקים שווים ללא חשיבות לדרך רישומו. כולנו מכירים ויודעים את זה, אבל נכס שהביא מי מהצדדים טרם הנישואין, או שקיבל אותו במתנה או בירושה במהלך הנישואין, אין בו שיתוף. החוק קובע את זה חד משמעית, קטגורית, ולא נתן הפרשנות. זאת אומרת, זוג ניסה, כשהבעל או האישה מגיעים לנישואין עם דירה, הדירה הזו אינה משותפת גם אם הזוג עכשיו יחיה ביחד 5, 6 או 10 שנים. זה החוק. בית המשפט העליון בהלכה שנקבעה לפני מספר שנים קבע, שבמקרים מיוחדים כפוף להוכחה לכוונת שיתוף ספציפית בנכס הזה שהובא לפני הנישואין, יוכל בן הזוג לטעון לשותפות בניגוד לחוק. אני מדגיש, בניגוד לחוק. זאת אומרת,
אנחנו מדברים כאשר אדם מקבל מתנה אישית אחרי הנישואין, או שבאמת יש לו איזשהו נכס קודם, והוא אומר או מצהיר או כותב או מתבטא בצורה מאוד מאוד ברורה, שמעכשיו אהבתנו תגרום לזה שמה שלי שלך והכל בסדר, אז הדבר הזה גורם לאיזושהי עילה מנוגדת לחוק.
אכן שימון, דייקת, וזה באמת בחלק מהפרשנות המשפטית, האקטיביזם השיפוטי, שבאמת עשה פה איזושהי פרשנות שהיא מנוגדת ללשון החוק, אבל זו ההלכה בית המשפט העליון. אבל פה בדיוק נכנסת לתמונה השיקולים נוספים שנכנסים, זה לדוגמה, אם בן זוג מתברר שלא רק שהוא מבקש שיתוף בניגוד לחוק, אלא שבאותה תקופה שהוא מבקש לגבי את השיתוף הוא לא היה נאמן לבן זוגו, אז ברור שיש פה תרתי דסתרי וזה קצת לא הגיוני לדרוש את זה. וזה בדיוק המקרה שהיה פה. צריכים להבין, לא שללו מאישה את זכותה בדירת המגורים הרשומה על שמה ושייכת לה. לא על כך מדובר. אין פסיקה כזו בבתי הדין הרבני וגם לא תהיה כנראה. מדובר פה על נכס שהבא לפני הנישואין. אבל דבר יותר חשוב להבין, לאחר שנעשה כל הרעש בתקשורת, אני פניתי לכבוד הרב לאו, נשיא בית הדין הגדול, אמרתי לו, כבוד הרב, אין פה חידוש של בית הדין, אני מחזיק בידי פסק דין שאני קיבלתי בבית המשפט המחוזי בתל אביב על ידי שלושה שופטים, השופט יצחק ענבר, יהודית שבח ושאול שוחט. פסק הדין נקבע על ידי השופט שאול שוחט, והוא קבע שם בצורה מפורשת שבן זוג שבוגד עם נשים אחרות לא יוכל לבקש שיתוף בנכס שהוא נכס שלפי החוק לא מגיע לו. הוא אומר את זה במפורש. אני אצטט רק את משפט אחד כי זה משפט חשוב, קשה לייחס כוונה לבן זוג לשיתוף בין הזוג האחר בנכס חיצוני, כשהאחר אינו שומר אמונים לבן זוגו, בוגד בו עם נשים אחרות. הוא כותב את זה במפורש, וזו פסיקה אזרחית, ולכן אמרתי פייק ניוז. זה לא איזשהו חידוש של מערכת בתי הדין הרבניים, גם מערכת בתי המשפט האזרחיים פוסקת את זה, ובדין פוסקת את זה. עכשיו, כאשר רוצים לצייר פה איזושהי תמונה מאוד מאוד שחורה על מערכת בתי הדין, אז קצת סוטים מהעובדות, כמו שאנחנו יודעים שאומרים שלפעמים כשהסיפור טוב, לא נותנים לעובדות להרוס אותו.
זאת אומרת, בעצם מה שאתה אומר לנו עורך הדין הרשקובי, שבסופו של דבר יש כאן בסך הכל ניסיון תקשורתי, ציבורי או אחר, לעליהום נוסף על בית הדין הרבני, והנה מצאנו עילה, אז בוא נשמיד כמה פרטים ונייצר כותרת, זה הכל.
שמעון, דייקת, סיכמת בצורה מדויקת, לדעתי זה הסיפור. גם פרופסור שחר ליפשיץ, גם פרופסור שחר ליפשיץ פרסם מאמר בדיוק בכיוון שאתה אומר אותו. הוא מאמר ארוך, אנחנו לא ניכנס אליו, אבל הוא כותר את המאמר בגדול, זה בדיוק זה. זאת אומרת, אין פה איזשהו חידוש מהפכני. בוא ניכנס לפרופורציות, נראה על מה מדובר.
בוא נסביר לי, מכיוון שאתה מציג גם מסמכים ושמראים את התקדים המשפטי שממנו ציטטת קודם, מה קרה לנשיאת העליון? מה, היא נסחפה בסחף התקשורתי? או שאולי היא אומרת, בוא נרגיע אולי את העליהום הציבורי בבירור נוסף, ובבירור הנוסף כל הדברים שאתה מציג כרגע יתבררו ויתלבנו.
אני מעדיף את האופציה השנייה שאמרת. אני לא יכול לשלול את האופציה הראשונה, אני מעדיף לחשוב שזו האופציה השנייה. אמרה הנשיאה, הייתה פה מתקפה על בית משפט העליון שכאילו חרג מאיזושהי פתיקה ושים אישה בבגידה ולקח לדירה, אמרת, אתם רוצים דיון נוסף? בבקשה, יהיה דיון נוסף, נבהיר את עמדתנו. העמדה, מי שעוסק בתחום דיני המשפחה, מבין בדיוק מה קרה פה. הלאום התקשורתי על מערכת בתי הדין הרבני פשוט חסרת כל בסיס, זה פשוט לא יאמן. זה לא פעם ראשונה אגב, אני פעם נתתי הרצאה והראיתי מקרים שחוזרים על עצמם, איך ממש יש פייק ניוז במערכות התקשורת נגד בתי הדין, לפעמים חסרות כל בסיס. אין מערכת שחסינה מביקורת כמובן, אבל ביקורת צריכה להיות ביקורת עניינית ואמיתית, והמקרה הזה היא פשוט לא אמיתית. היא לא עניינית, היא לא אמיתית, ואין פה שום תקדים.
אז לגבי נשיאת העליון, אנחנו רוצים להליץ יושר ולא לתקוף, אלא לתת את הפרשנות השנייה, אבל אני רוצה לשאול אותך, האם להערכתך באמת, ואתה יכול אולי בלי לציין שמות, לראות בוודאות שמדובר באמת בחלק מקמפיין תקשורתי נגד בית הדין הרבני? זאת אומרת שמי שכתב את הדברים ופרסם אותם, מבין עניין, או שמדובר, אתה יודע, בכתבים כמוני, לא משפטנים, לא מבינים שום דבר מהחיים שלהם, רואים איזה משהו ומעלים אותו ככותרת.
אני לא בא בטענות לכתבים, הכתבים עושים את עבודתם. מי שמזין את הכתבים, יש כמה גופים שלקחו לעצמם כמטרה לתקוף את מערכת בתי הדין הרבניים, והם הזינו פה את התקשורת פשוט בנתונים לא נכונים. גם אני, כשאני מודה ומתוודא, כשנתקלתי פעם ראשונה בפסק הדין הזה בתקשורת, לא קראתי אותו, הייתי מזועזע, אמרתי, מה, יש פה שינוי סדרי עולם, לוקחים מבן זוג שלא היה נאמן רכוש, ואז הלכתי, כנראה לא, מה שלא כולם עושים, וקראתי פסק הדין, ופשוט הבאתי שזה לא המקרה, זה פשוט אחד המקרים המובהקים של פייק ניוז.
כן, טוב, אז זה בהחלט מדהים, אבל נותר לנו לקוות, כמו שאמרנו, שהפרשנות היא, הפרשנות הנכונה לצעד של נשיאת העליון, הוא בסך הכל ניסיון לברר ולהשתיק ולהרגיע את המאומה הציבורית, ואנחנו נראה את הדברים האלה מתרחשים, נקווה. עורך הדין יוסי הרשקוביץ, מומחה לדיני משפחה, אני מאוד מודה לך על הדברים, יום טוב.
תודה רבה שמעון ויום טוב.
שלום. שלום, אנחנו עוברים לשפי פז, שלום לך.
שלום לך.
אתם פעילי דרום תל אביב מגלים שביום חמישי הקרוב, זאת אומרת
מחר,
נציבות האום לפליטים תקיים בכיכר הבימה אירוע חגיגי לרגל יום הפליט הבינלאומי, ולשם יגיעו, איך אומרים? תגיע אפריקה תל אביבית?
כן, הם קראו לזה חגיגה רב תרבותית.
אהה. עכשיו, מה הבעיה? ישנם אנשים, בואו נחגוג איתם.
שיחגגו עם פליטים, אין לי בעיה. אבל הם לא יכולים להביא מסתננים. אנחנו יודעים הרי שרובם הגדול מסתננים, מעט מאוד פליטים. פליט זה מי שקיבל מעמד פליט, נקודה. הם מביאים להקות, הם מביאים ארגונים שאני מכירה אותם, אוקיי? אני מכירה את העמותות האלה, אני יודעת עם מה הם מתעסקים, אני יודעת במה הם מטפלים. הם מביאים את כל המערך הגדול הזה של בעד המסתננים ובעד לתת להם מעמד וכל זה, והם הופכים אותם ליום אחד את כולם, נותנים להם כותרת פליטים, ועושים חגיגה. עכשיו שים לב, שים לב, זה נורא מעניין. המסיבה היא לא במקום שהם גרים בו. היא לא בדרום תל אביב. המסיבה היא בסמל הכי גדול, הסמל של העיר הלבנה, של הבורגנות התל אביבית, של השמאל התל אביבי, משם יוצאות כל ההפגנות של השמאל, לשם הם מביאים אותם, כי הם רוצים חגיגה, הם רוצים חגיגה, הם רוצים שאנשים יבואו וימחאו להם כפיים, הם לא רוצים, זהו. זאת אומרת, מי שיהיה שם, זה לא אנשים שהם חיים דלת אל דלת מולם, זה לא אנשים שמתחככים איתם יום יום, זה אנשים שאתה יודע, אלה שבאים להפגנות נגד הגירוש, וחוזרים הביתה שוב לעיר הנקייה שלהם, אלה אנשים. עכשיו, האום, מה פתאום האום מתערב? האום מתערב לנו במדיניות בלי הפסקה. אם זה היה, בוא נגיד ככה, אם זה היה אירוע של ארגוני הסיוע, הייתי מתעצבנת, הייתי כנראה מגיעה עם מגפון ורבה איתם. אבל פה מדובר על האום, נציבות האום לפליטים, והם מתערבים כל הזמן במדיניות שלנו. כל הזמן, זאת אומרת, הניסיון לכפות למשל את מתווה האום, שזה לא היה כזה סתם, זה משהו שנועל במשך שנתיים אחרי הגב של כולנו, עם כל מיני פקידים במשרד הפנים, הם גם איתנו, גם עלינו לחצו, יש כל הזמן ניסיונות, עדיין אני יודעת שמנסים ללחוץ להעביר את מתווה האום. הם מגיעים לכל ועדות הכנסת.
מה זאת אומרת לוחצים עליכם?
הם לא ויתרו עדיין, כן, ניהלו איתנו פגישות, הציעו אמרו לנו ככה, כדאי, זה לא יהיה בתוקף הרבה זמן, אחרי זה כבר לא יהיה לכם פתרונות, יש דרכים, אתה יודע, להפעיל אנשים, להרער אנשים. עכשיו, תקשיב, הם מגיעים לוועדות הכנסת, אני פוגשת אותם לדיונים, תמיד בצד של הארגונים, תמיד. זאת אומרת, שרון הראל מסתובבת במסדרונות, שם היא מסתודדת עם אנשים, עם מנכלים, מנכליות של ארגוני סיוע, של הסף, של המוקד, זאת אומרת, הם אותה קליקה, הם אותה קליקה, הם נקטו עמדה, וזה אמור להיות האום. ומסוימים פה, אבל לא יודעים אם תקצב אותם.
והחתירה שלהם?
ואל תשכח גם שהאום, והאום גם מממן את כל הארגונים האלה. כל אחד מהארגונים האלה, יש לך חלק, אחד מהמממנים, זה נציבות האום לפליטים. יאללה, באמת.
עכשיו, הדברים האלה שאת אומרת, לכאורה הם אמורים להקפיץ את משרד החוץ.
אמורים. יש משרד החוץ, יש ממשלה.
יודעים, רגע, יודעים על זה?
אני אדאג שידעו על זה. מי שר החוץ בכלל? מי? יש ממשלה היום?
בנימין נתניהו.
יש לך תחושה.
זה האיש, זה האיש.
בנימין נתניהו. אז נדאג שהוא ידע. יופי, אז נדאג שהוא ידע את זה. אבל אני, אתה נגעת פה, מה זה כבר מאוד רגישה? אין ממשלה. אין, מבחינתנו? לא קיימת היום ממשלה, אין לנו למי לפנות, אין לנו למי להתלונן, אין לנו כלום. יש בחירות, מדינה בבחירות, כבר הרבה זמן. אנחנו נדאג שזה יגיע, אני אעביר את זה דרך הצינורות שאני יכולה דרכם להעביר.
תגידי, עכשיו אמרת, אם זה היו רק הארגוני סיוע, הייתי מגיע עם מגפון ו...
הייתי מגיע כרגיל עם מגפון, מגינה נגדם.
לאירוע הזה, לא תגיעי?
אני, ודאי שאני אגיע. אבל אני לא הייתי מוציא עוד לתקשורת, ולא הייתי מנסה, לא הייתי מגיע להתראיין, ולא הייתי מנסה לייצר פה איזשהו, כי אתה יודע, זה לא סיפור של, בסדר, אנחנו בארגונים, כל זה במלחמות. החוצפה פה הפעם זה, תשמע, הם הולכים, אני לא חושב שמישהו, רק אנחנו מצליחים לקלוט את גודל החוצפה. זאת אומרת, יהיה אירוע בכיכר הבימה, ושעשות אירוע בכיכר הבימה בסדר גודל הזה צריך אישורים, גם מהמשטרה וגם עיריית תל אביב. זאת אומרת שזה אירוע באישור עיריית תל אביב, באישור המשטרה, כלומר באישור ממשלת ישראל. הם יקבלו גם הבטחה. אני מבטיחה לך שמי שיזרק משם, זה לא יהיה אלא אנחנו. המסתננים יעמדו שם בבמה עם מערכת הגברה מצוינת, ומלאכות שלהם, וישירו שירי, את השירים שלהם, אנחנו נעמוד מאחורי הגדרות ונצעק במגפונים. הסיטואציה הקלאסית, תקשיב, אתם פשוט לא, אני חושבת שאנשים לא קולטים עד כמה הם עמוק, 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 עמוק כבר בשורשים, בשורשים שלנו. ועד כמה, איזה רוח גבי אתם מקבלים מכל דבר. הבתי ספר, זה מטורף מה שקורה. זה מטורף מה שקורה פה. ואתה אנשים... לא, לא יודעת, אני באמת לא יודעת מה להגיד, ואין ממשלה לכל אורחות. בתוך כל הסיפור הזה, אין עם מי לעבוד. אין עם מי לעבוד. יש גמגומים כאלה של... של, אתה יודע, שלא אומרים כלום, כלום, הכל קורה פה, הכל כרגיל פה, וכל יום אנחנו מרגישים לך שורשים יותר עמוקים, ויותר עמוקים, ויותר עמוקים. העיר הזאת שלהם, תקשיב, הם אומרים לך את זה בגלוי, בגלוי, בכל שיחה, תל אביב שלנו. והם צודקים, בכל אורחות הם צודקים.
מחר, זה יתחיל בשעה 6, אמור להסתיים בשעה 10.
בשעה 10, כן, אנחנו נגיע מתישהו. אנחנו נגיע מתישהו. מה שאני כן אומרת, מי שגר באזור, מי שמזדמן לאזור, מי שמוכן לתרוח ולזיז את עצמו, תגיעו לשם, אתם לא חייבים להפגין. תהיו שם, תדברו עם אנשים, תשאלו שאלות, תראו אי שביעות רצון, אוקיי?
שפי פז.
זה הכל. אל תיתנו להם לעשות מה שהם רוצים. תודה רבה.
בשורות טובות, יום טוב. אנחנו בעיצומו של שבוע הספר העברי, והשבוע הזה נועד כעיקרון לקדם ספרות עברית, לקדם סופרים ישראלים, התעניינות ציבורית בסופרים ובספרות ישראלית. אבל יכול להיות שזה לא ממש קורה. שלום, אנחנו אומרים לעורך הדין צבי כניר, יושב ראש אגודת הסופרים, שלום לך.
בוקר טוב, סופרים העבריים.
הסופרים העבריים, הנה, זה חשוב גם בהקשר הזה.
כן, כן.
וכשאתה מסתכל על מה שקורה בדוכני שבוע הספר, אתה אומר, קצת בעייתי.
תראה, אני חצוי בעניין הזה. מצד אחד, באופן טבעי, כי יושב ראש אגודת הסופרים העבריים, אני מעוניין שיקנו כמה שיותר ספרים יוצאים עבריים, שכותבים בעברית, מתבטאים בשפה העברית, מתפחים את השפה ומפתחים את השפה. מצד שני, מכיוון שלפחות אצל הצעירים, אחוזי הקריאה הולכים ופוחתים, אני רואה בעיניים קלות שדווקא הספרים הם מתורגמים, זוכים יותר לביקוש וליותר התעניינות. החל כמובן מהארי פוטר המפורסם, וכלה בכל מיני סופרים, בעיקר סופרים אנגלוסקסים, שכתבו הרבה ספרי בדיון, והם סופרים את הקומם של הסופרים העבריים.
והדבר הזה, זה קודם כל בא ממש לידי ביטוי, במונח על חשבונם של הסופרים העבריים, אולי זה פשוט אסכולה אחרת, וזה שהילדים או הנוער לא יקראו כרגע הארי פוטר או ספר אחר, זה לא אומר שהם ירוצו עכשיו לקרוא עמוס עוז.
זהו, ההשוואה היא לא מתאימה. לפחות כשאני הייתי צעיר, הייתה ספרות עברית גם לנוער ולילדים ולצעירים.
תראו, העומר, גלילה רונפדר, כל הדברים הטובים הללו.
איזה, היה חסם בה, והיה המון, המון, המון ספרים שעניינו והתגרו את הנוער. קראנו גם כן ספרים מזרים, קראנו ז'ול ורן, קראנו קרל מאי, אבל היו המון ספרי נוער וספרי ילדים שהתגרו את הנוער. היום זה פוחת, כי הספרות המתורגמת, שמתכתבת גם עם הטלוויזיה, עם הרשתות החברתיות, היא שמכתיבה בסופו של דבר את הטעם. על זה כך אני מצר בתחום הזה, כן.
אבל אז בוא נלך רגע לאלה, אתה אמרת חסם בה, היום אתה נותן לילד איגל מוסנזון, הוא לא מתקשר עם הדבר הזה, זה משהו אחר, זה שפה אחרת. אין היום, אני אומר, בוא נלך להיום, אין היום יצירה שמדברת לנוער, יצירה עברית, זאת הבעיה, לא הבעיה בזה שמוכרים הארי פוטרים.
כן, זה בצו התרנגולת. מדוע אין סופרים עברים רבים שכותבים לבני נוער וכותבים לילדים? יש פה ושם כמה ממות פופולריים, גם בחוץ לארץ. אחת הסיבות, לדעתי, זה מכיוון שהם לא מצליחים להתמודד מול מה שמעניין את הצעירים היום.
וזה למה? כי מה? כי אולי כי הסופרים העברים קצת מנותקים ממה שמהוויית היומיום של הנוער שמדבר בשפה אחרת, בשפה אינטרנטית, שפה של רשתות חברתיות, אולי הסופרים ככה יותר ככה מעדנות.
יש בזה משהו, זה מאוד מורכב, תראה, סופר במדינת ישראל לא יכול לחיות מספריו ומכתביו, ובאופן טבעי בגיל הזה אנשים מחפשים איך אני מפרנס. אני עצמי עורך דין, אני ודאי לא יכול להתפרנס מספרים. יש השפעה גלובלית עצומה, היקף הספרים אפשר למתור בארץ הוא לא גדול, אז בוא, אתה כותב לשכבה מצומצמת. יש הרבה סיבות לך, לא
סופר. אז כשאתה מנסה לומר, הנה זאת הבעיה שאתה רואה, אבל מה הפתרון לטעמך? יש משהו?
תראה, אני הגשתי בזמנו גם למשרד התרבות, גם למשרד התרבות, הצעות לשיפור מעמדו של הסופר, מתן עדפות, תמריצים, כל מיני הצעות. הנושא של ספרות במדינת ישראל, לצערי הרב, איננו זוכה לעדיפות, איננו זוכה כמעט לאיזושהי התייחסות רצינית. אנחנו מזמן שכחנו את המושג גם הספר, ואני מצר על כך. ובחברה כזו, כמו שלנו, שהיא חברה מאוד נהנתנית, חברה קפיטליסטית במובן, חברה שהסטטוס שלך נקבע על פי ההכנסה שלך, או על פי הנראות שלך באמצעי התקשורת והריאליטי. קשה מאוד לסופרים להתמודד.
אז בעצם אתה אומר לנו, שמתי בעיה על השולחן, אין לי ממש פתרון. נכון?
לא, אין לי ממש פתרון. אני בסך הכל חיל החלוץ, או ראש החץ, של הכאב הגדול של הספרות העברית.
טוב, אבל לפחות המתרגמים, הישראלים, הם לפחות, כן, ככה, מתוגמלים מהקמפיינים של ההוצאות לאור.
טוב, אני מניח שיש מישהו שגם מתוגמל, אני מניח שגם אותם הוצאות לאור, לא היו מוציאות הספרים האלה אם לא הייתה להם הכנסה בצידה. בוודאי המתרגמים, האורחי תרגום וכיוצא באלה, זה לא ספק. יש תעשייה שלמה סביב העניין הזה. אני כיושב ראש עבודת הסופרים העברים מצר ומקונן על כך שהספרות העברית בבעיה. כי מי שלא קורא ספרות עברית, מי שלא קורא ספרות בגיל 12-14, יתקשה לקרוא ספרות עברית בגיל 30.
בטוח, דרך אגב, בטוח שיש איזשהו אפשרות למדוד את הדבר ולומר, לא קראת בגיל 16, לא תקרא בגיל 36?
אני מניח שיש אפשרות למדוד את זה. תראה, אני כיוון שאני פרסמתי ספר שירה לפני חודש, ואני עומד ליד דוכני הקיבוץ המוחד לשווק את הספר שלי כמו משורים אחרים. אני רואה שישנם שתי שכבות של ציבור שבאות בעיקר. האחד זה באמת חבר'ה צעירים יותר, בני 20-25, שמתעניינים בשירה וזה מאוד משמח. והם מבוגרים יותר. מעל 60 ומשהו, שהם מתעניינים יותר בשירה הוותיקה יותר, אלתרמן, גולדברג, סונסקי וכזה באש. דור הביניים, בין הגילאים האלה, כמעט ולא תראה ליד דוכני השירה למעלה.
טוב, אבל זה ניתן לשער שזה נובע גם מהתחום המאוד, אולי קצת, אל תיעלב, אבל קצת אליטיסטי של שירה. ספרות זה משהו אחר, אולי כשמדובר בספרים, העיר שלו, צרויה שלו, דברים כאלה, חבר'ה בגילאים 30, 40, 50 דווקא כן מתעניינים, קונים וקוראים.
המצב לא שונה באופן מהות.
לא שונה.
וחוץ מזה, תשמע, קל מאוד לתפוס 3-4 שמות, 5 שמות של סופרים הצליחו פופולריים, והכל לבנות סביבם. אנחנו באגודה, רק באגודת הסופרים, אנחנו כוללים כ-600 סופרים ומשוררים, ויש עוד פי 2 שלא חברים באגודה כי לא אוהבים אגודה. כך שהמצב הוא הרבה יותר בעייתי מאשר נראה על פעניו.
כן. טוב, אז זאת הבעיה. נקווה שיש איפשהו, מתישהו ימצאו לזה פתרון, למרות שיש תחושה ככה שאין מה לעשות. זה מחיר הגלובליזציה. היום ספר שיצא בתאילנד, בתוך יומיים מתורגם ומגיע לפה. זה המצב. נראה מה יהיה.
תראה, אני לפני מספר חודשים שמעתי איזשהו דוקטור לבלשנות או משהו כזה, שעשה בדיקה בבתי הספר היסודיים לגבי השפה. הגיע למסקנה שהשפה העברית עומדת להיות השפה השנייה. שאלתי אותו, מה השפה הראשונה? אז אמר לי, שפת האימוג'ים. נוצרת פה שפה, זאת אומרת, יש חזרה לתקופת הכתב החרטומים, תקופת ההירוגליפים. אנשים מתכתבים ומתקשרים ומחליפים חוויות, אם אפשר לקרוא לזה כך, באמצעות סימנים במערכות הטלפון הנייד.
כן, אבל גם כאן יש כניעה של מעצבי האימוג'ים, הם מבינים שצריך לתת יותר רגשות, יותר הבעת אלמנטים כאלה ואחרים, והם מרחיבים את החרטומיזציה הזו.
אוקיי, אני שמח שאתה רואה את הדבר החיובי, אני לא רואה את זה.
כן. עורך הדין צבי כניר, יושב ראש אגודת הסופרים העבריים, אני מאוד מודה לך על הדברים. לתשומת לב כולנו. תודה.
תודה רבה.
יום טוב. עד כאן יומן לפי שעה, תודה לאורחי היומן הזה, לאורך הדין יוסי הרשקוביץ, לצבי כניר, לשפי פז, לאנדרס קוניצ'זקי, לשלטי ציק, לדוקטור ציפי ריין, לכם על ההזנה, עשו ברכה לימים טובים, בשורות טובות, להשתמע. We'll be right back.